כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים, היום נעסוק בסוגיה שקשורה לפסח. ונתחיל עם סוגיית שתיית ארבעת הכוסות. שאלו כמה וכמה מן המפרשים. למה? לא מברכים ברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשתות את ארבעת הכוסות, כמו שמברכים על מרור, למרות שמרור בזמן הזה הוא מדרבנן. תרץ בעבוד רם, זה בגלל שאדם לא יכול לשתות ארבעה כוסות. הרי כוס אחת היא כוס של קידוש, שזוהי מצווה בפני עצמה גם ללא מצוות ארבעת הכוסות. ואם תאמר שיברך לשתות שלוש כוסות, גם זה לא ייתכן, היות שהמצווה היא דווקא בארבע כוסות. אז אם כן יוצא שאי אפשר לברך. עוד כתב האבוד רעם, לא מברכים על מצווה שלא נעשית ברצף. היא לא נעשית בבת אחת. ארבע כוסות, כל כוס הוא שותה לא בבת אחת, אלא עם הפסקה. כך כתב גם המהריל, היות שהכוסות מפוזרים, לא מכונסים בפעם אחת, לכן לא מברכים. זו הסיבה גם שלא מברכים על ההלל שנאמר בליל הסדר, היות שמחולק מקצתו לפני הסעודה ומקצתו אחרי הסעודה. טעם נוסף, כתב הגאון בעל העיניים למשפט, לא תקנו ברכה על דבר שיכול לבוא בצער, כאילו הוא מודה על הצער, כמו שלא מברכים על מצוות צדקה, כי אני מצטער על כך שהוא נצרח לצדקה. כך מופיע בעבוד רם, בהלכות ברכות לגבי מצוות צדקה. לכן גם לא מברכים על מצוות ארבע כוסות, היות שחייבים בהם גם כשמצטערים בשתיית היין. בספר בסמים ראש, ספר המיוחס להראש, כתב לא מברכים על דבר שיש בו ברכה בגוף המצווה. כלומר, כמו שלא מברכים על סיפור האגדה בליל פסח, כי לא יעלה על הדעת לברך על הברכות, על השבחים, כמו שלא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך ברכת המזון. האגדה כולה היא שבח לריבונו של עולם. לכן לא מברכים על האגדה, לכן לא מברכים על שתיית ארבע הכוסות, מכיוון ששתיית היין היא עצמה כמו הברכה, היא עצמה השבח. כמו שלא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לברך ברכת המזון, מכיוון שברכת המזון היא מצווה בפני עצמה והיא גם ברכה, כך גם לגבי היין היא מצווה בפני עצמה, שתיית הכוסות, וגם זה גופה, השבח, כי כל כוס היא עצמה שבח על עוד דרגה בגאולה שהייתה. ומכאן למשהו מהותי יותר בנושא ארבע כוסות. אומרת הגמרא בתלמוד ירושלמי, פרק ארבעי פסחים, מסכת פסחים, דעת רבי יהושע בן לויים. הוא אומר שארבע הכוסות הם כנגד ארבע כוסות של פרעה שהוזכרו בפרשת וישב. בסיפור החלום של שר המשקים והפתרון של יוסף, כתוב שם וכוס פרעה בידו, ואז כתוב עוד פעם שהוא שחט את הענבים אל כוס פרעה, והוא נתן את הכוס ליד פרעה, וכך אנחנו מוצאים בסיפור שר המשקים ויוסף ארבע פעמים כוס פרום, כנגד ארבע פעמים האלה, שותים ארבע כוסות בליל הסדר, כך מופיע בתלמוד ירושלמי, ואנחנו שואלים את עצמנו, מה הקשר? הרב מלובלין, הגאון רבי אליהו קלוצקין, הסביר רעיון נהדר, מופיע בספר חיבת הקודש. בפרשת וישב, בספר בראשית פרק מם, כתוב שם ששר המשקים כופל בדברים שלו פעם אחר פעם את הביטוי כוס פרעום. וגם אנחנו רוצים להבין לא רק את ארבע הפעמים שכתוב כוס פרעו, אלא גם מהי ההתנהגות הזו של יוסף כלפי שני השכנים לבית האסורים. את חלום שר המשקים הוא פותר לטובה ואומר לו שעוד שלושה ימים פרעו יחזיר אותך, ואתה תמשיך לתת את כוס פרעו בידו כמו שהיית עושה בעבר. ולעומת זאת, שר האופים לגביו הוא ממציא פתרון שלילי, והוא אומר, שלושת הסלים, שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך מעליך, ויתלה אותך על העץ, ויוכל העוף את בשרך מעליך. עוד שאלה חשובה, מצינו בגמרא מסכת ברכות בדף נ"ה, שם למדו חז"ל, כל החלומות הולכים אחרי הפה. איפה למדנו את זה? למדנו את זה משר המשקים, שכך הוא אמר, ויהי כאשר פתר לנו כן היה. שר המשקים אומר לפרעה, כמו שיוסף פתר, כך היה. ואם כך הם פני הדברים, מן הסתם יוסף ידע את זה שכל החלומות הולכים אחר הפה. אז למה הוציא יוסף מהפה שלו פתרון רע, שבסופו של דבר הפתרון התממש, ושר האופים היה תלוי? לכאורה יכל גם שר האופים לקבל פתרון ראוי יותר מאשר מה שנתן לו יוסף. יכולנו אולי לתרץ ולומר, כל אחד מהשרים, שר המשקים ושר האופים, ראה את החלום שלו ואת פתרון החלום של חברו. אם כן, הפתרון היה ידוע מראש. אם כך, יוסף לא יכל לשנות את פתרון החלום. ולכן כל מה שהוא אמר זה רק גילוי מילטה, הוא רק אמר מה שעתיד להיות. אבל זה לא ייתכן. ולמה? מכיוון שאם כן, מה הכוונה כל החלומות הולכים אחר הפה? כלומר, הפה יכול להשפיע ולעשות משהו. וזה לא תלוי רק במה שהאדם ראה את החלום ואת פתרון החלום. אלא כמו שכתוב בנביא עמוס, לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו אל עבדיו הנביאים. וגם אחרי שהקדוש ברוך הוא הודיע לנביא דבר שעתיד להיות, עדיין גזר הדין לא קבוע, ועדיין יכול להתבטל. במה יהיה תלוי? בכך שהנביא יפרסם ויודיע את הדבר. ולפני שהנביא אמר את הפתרון, זה כמו קודם גזר דין. גזר דין שעשוי להיקרא, להתבטל, אם כן, היה ביד יוסף לפתור טוב גם לשר האופים. אז למה הוא לא פתר טוב לשר האופים? התשובה היא על בסיס מה שמופיע בגמרא, מסכת ברכות, אין מראים לו לאדם אלא מהיר וראי ליבו. למדנו שם בגמרא, גם מה שמראים מלמעלה בחלום לשר האופים ולשר המשקים, במה זה תלוי? בהיר וראי הלב של האדם. ולכן כשיוסף שומע את שר המשקים מספר על החלום שלו, ושר המשקים אומר, הנה אני מוצא גפנים ויש את כוס פרעה בידיים שלי, ואני לוקח את הענבים ואני סוחד אותם אל כוס פרעה, ואז אני נותן את הכוס על כף פרעה, אז הבחין יוסף מה קורה בהרהורי ליבו של שר המשקים, התשוקה והגעגועים שיהיה מקורב לאדון שלו, ששוב יוכל לתת את כוס פרעה בידו, עד שמרוב תשוקה, רצון לשרת את פרעה, הוא אומר עוד פעם כוס פרעה, עוד פעם כוס פרעה, עוד פעם כוס פרעה. כמו היינו אומרים להמחיש כמה הוא מעוניין לחזור ולשרת את פרעה. אלה הם הרהורי הלב שלו, האדם הזה ראוי לחזור לשרת את פרעה. אבל נימה שונה כל כך, רוח אחרת, הרהורי הלב שונים כל כך. היו אצל שר האופים, אף אני בחלומי, והנה שלושה. סלי חורי על ראשי. אומר רשי, סלים של נצרים, ענפים כלופים. הם היו עשויים חורים, חורים. ובסל העליון מכל מאכל פרו, מעשה אופה, והאוף אוכל אותם, מן הסל, מעל ראשי. אם כן למדנו שהוא לא כל כך רוצה לשרת את המלך. מעניין אותו אולי לצאת מבית האסורים. אבל לגבי המאכלים, לגבי מעשה האופה, הוא בכלל לא שם לב לשמור עליהם. האופות אוכלים. לא רק שהוא לא רוצה לחזור ולשרת את המלך, אלא הוא מזלזל בעבודתו, ולכן הוא כמו מורד במלכות, הוא מזלזל בכבוד המלך, ולכן הוא ראוי לגזר דין מוות. לא שיוסף גזר עליו גזר דין כזה, הוא עצמו, מירורי ליבו, גזר על עצמו כך. זוהי תוצאה שהוא חווה אותה, והכל תלוי במה? הרעורי הלב של האדם. לכן, הרעורי הלב של שר האופים הם אלה שהביאו לו את גזר הדין. נכון שהחלום גם נעזר בפתרון, אבל למה יוסף אמר את הפתרון הזה? התשובה היא, בגלל שאכן לפי הרעורי הלב של שר האופים, זה מה שהגיע לו. בכל אופן, על בסיס זה נוכל להבין את התלמוד ירושלמי במסכת פסחים. מה הקשר בין ארבע הכוסות של פרעו לארבע כוסות בליל הסדר? בליל הסדר אנחנו מודים לריבונו של עולם על שהוציא את אבותינו ממצרים. אנחנו מתחננים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מן הגלות אל הגאולה, מהחושך לאור. ולמה זה? על מנת שנוכל לחוות את החירות מהיצר הרע, ובלב שלם לקיים את התורה ואת המצוות. ולא רק לקיים, אלא גם להנות מהתורה ומהמצוות. וזוהי החירות הגדולה ביותר. לא רק שהאדם הוא לא תחת עול יצר הרע, לא רק שהוא מתגבר עליו, אלא הוא גם נהנה. חווה חוויה חיובית כאשר הוא מקיים את התורה ואת המצוות. וכשהאדם הוא בחירות מהיצר הרע, טווח קצר הוא מרגיש ניסיון, טווח ארוך הוא גם נהנה מזה. כמו שאמרו רבותינו בגמרא מסכת ברכות, עין שלא רצתה להיות ניזונת ממה שאינה שלה. מדובר על יוסף הצדיק שלא נכשל רחמנא ליצלן בראייה אסורה, עין הרע לא שולטת בו, יש לו שכר כבר בעולם הזה. וכשאדם מתרחק מהנאות אסורות, הוא זוכה לחוויות חיוביות. כך מצינו במשנה, פרקי אבות פרק ו', ורבי שמעון בן יהודה, משמו של רבי שמעון בר יוחאי אומר, הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה, הבנים, כל זה נאה לצדיקים, נאה לעולם. משנה לאחר מכן כתוב, אמר רבי שמעון בן מנסיה, אלו שבע מידות שמנו חכמים לצדיקים, כולם נתקיימו ברבי ובבניו. כלומר, את כל המעלות האלה, הנוי, הכוח, העושר, הכבוד, החוכמה, הזקנה, הסיבה והבנים, לכל זה זכה רבינו הקדוש. איך הוא זכה לזה? התשובה היא, הגמרא מסכת כתובות בדף כובדה לדומרת, בשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה. אמר ריבונו של עולם, גלוי בידוע לפניך, שיגעתי בעשר אצבעותיי בתורה ולא נהניתי מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה. זה שהוא לא נהנה מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה, בצורה לא ראויה, הוא זכה לשכר בעולם הזה. לנוי, לכוח, לאושר, לכבוד, לחוכמה, לזקנה, לסיבה ולבנים. כי גם ההנאות שיש לאדם בעולם הזה, הן קצובות בכמות ובאיכות. הבחירה של האדם היא איכן לנתב, איכן למקד את אותן חוויות חיוביות. ועד הרבה זו החירות הגדולה ביותר שהאדם מרגיש את תחושת הערבות בלימוד התורה, בקיום המצוות, בעבודת השם. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לית פולחנה כפולחנה דרחימותה, אין עבודה כעבודת השם מתוך אהבה. כלומר, נכון שישנם בעולם הבא מלאכים ונשמות שיש להם הרבה אהבת השם, אבל זה לא מגיע מתוך מאבק בעולם הזה. כשאדם מצליח למקד את אהבתו, את המרץ ואת האנרגיה, איכן בתורה ובמצוות, זוהי העבודה המשובחת ביותר שיש, כך אומר הזוהר הקדוש, לית פולחנה, אין עבודה כפולחנה דרחימותה, כמו עבודת השם מתוך אהבה. וזוהי החירות, ולכן ארבע כוסות של גאולה הם כנגד ארבע כוסות של שר המשקים, אותו עבד שגם כשהוא במעמקי בית האסורים, כל השאיפה שלו להיחלץ מהכלא. כל זה למה? כדי להתקרב לאדון שלו, ובזכות ההשתוקקות, בזכות הרצון, הוא דיבר על זה, הוא חשב על זה, הוא אפילו חלם על זה. בזכות זה בסוף יצא מהאפלה לאורה. וכך צריך גם להיות ממוקדים בארבע הכוסות בליל הסדר. על בסיס זה נוכל להבין מדוע לרשע מקהים דווקא את השיניים. רשע, מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לו? לפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. ולכן אף אתה הקהה את שיניו. אז יש כמה וכמה הסברים. לדוגמה, בספר הגדת מרדכי מביא הסבר נהדר. הרשע טוען, מה העבודה הזאת לכם? מה הכוונה שלו? מילא אבותיכם היו במצרים, יש להם סיבה לעשות את הפסח. הם ניצלו ויצאו מהשיעבוד במצרים, אבל אתם לא יצאתם ממצרים? מה לכם כל העבודה הזו? אם כן, הוא לא רואה קשר בין הדורות הקודמים לדור הנוכחי. הדורות הקודמים, הם היו במצרים, שהם יעשו חג, חג הפסח. אבל אתם, אנחנו בדור הזה לא יצאנו ממצרים, למה שנעשה את חג הפסח? מה הקשר בין הדורות? הוא לא מאמין בקשר שבין נפש האב ונפש הבן, שהם ערבים זה לזה. אם אתה לא מאמין, אז השיניים ייפגעו. למה דווקא השיניים? הקהה את שיניו, כיוון שישנו פסוק בנביא ירמיהו פרק למד א', לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. זה משל. המשל אומר שלפעמים הילדים סובלים מאבונות האבות. פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים. כלומר, על כמה דורות לאחר מכן עדיין העבירות של האבות, הילדים נענשים. האבות אוכלים מאכלים לא טובים, והשיניים של הילדים נהרסים. זה מסמל את הקשר בין האבות לבין הילדים. אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. בהמשך אומר הפסוק שלא יהיה כך בעתיד, כי אם איש באבונו ימות, כל האדם שאוכל בוסר תקהנה השיניים שלו. אז למדנו שלא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. למה? כי כל אדם אחראי לעצמו. האדם האוכל בוסר, תקהנה השיניים שלו. למה אנחנו נגאלנו ממצרים? בזכות האבות, בזכות האימהות. הוא לא מאמין בקשר בין הדורות. אם אתה לא מאמין בקשר בין הדורות, אז אתה אמור להיות במצרים. אם אתה אמור להיות במצרים, אז עליך נאמר, איש באבונו ימות. והאדם שאוכל בוסר, תקהנה השיניים שלו. אם כן, מגיע לך שנקהה את שיניך, מכיוון שאתה לא רואה קשר בינך לבין הדורות הקודמים. כי למה אתה ניצלת? בזכות הדורות הקודמים. אבל אתה אומר, מה העבודה הזאת לכם? זה לא בשבילכם, זה שייך רק להם. אם כן, אתה לא קשור אליהם. אנחנו אומרים, יש קשר בין הדור הזה לדורות הקודמים. לכן אנחנו יודעים שניצלנו בזכותם, בזכות האבות, האימהות, ויש ערבות בינם לבינינו, כי אם לא הם, עדיין אנחנו היינו משועבדים, בזכותם ניצלנו. אז יש קשר בין הדור הזה לדורות הקודמים. הרשע אומר, אין קשר בין הדורות. אם אין קשר בין הדורות, אז אתה עצמך במצרים אמור להיות כעת. אם כן, כל האדם שאוכל בוסר, תיקן השיניו. אין לך קשר לדורות הקודמים, אין מי שיציל אותך. אז אם כן, תקהנה שיניו של הרשע, לכן גם אתה הקהה את שיניו. הסבר נוסף, למה אומרים לרשע, ואף אתה הקהה את שיניו. אומרת הגמרא מסכת ערכין בדף תדוו. אמר רבי יוחנן משמו של רבי יוסי בן זמרה, כל איבריו של האדם זקופים, הלשון היא מוטלת. כל האיברים של האדם מבחוץ, הלשון בפנים. ולא עוד, אלא שהקפתי, אומר הקדוש ברוך הוא, את הלשון שתי חומות. חומה אחת של העצם וחומה אחת של בשר. אם כן למדנו, השיניים הועמדו כדי שיקיפו ויגדרו את הלשון. ישמרו על הלשון שלא יוציא האדם דבר שהוא לא הגון. הרשע הזה לא שמר את הלשון שלו ופצע את פיו בשמיים לומר, מה העבודה הזאת לכם? אם כן, הוכיח סופו על תחילתו. סופו, כשהוא אומר מה העבודה הזאת לכם, הוכיח על תחילתו, שאין לו צורך בשיניים, כיוון שמטרת השיניים לשים גבולות, והאדם הזה לא משתמש בזה. לכן גם אתה, הקה את שיניו. הסבר נהדר. יש שמסבירים, למה לגבי הרשע, אף אתה, הקה את שיניו. הפנימיות של כל יהודי היא טובה, היא יפה, והמחשבות הרעות שלו, הם לא חלק ממנו, הם לא חלק מהותי ממנו. כמו שלמדנו שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה של עבירה לעבירה, אם היא לא נעשתה. הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה. מה שאין כן, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה. כלומר, התכוון האדם לעשות מעשה טוב. אפילו אם בסוף נאנס ולא עשה אותו, הקדוש ברוך הוא מתייחס שכן היה כאן דבר חיובי. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, גם אם המעשה לא נעשה. הלכת כמה וכמה אם המעשה נעשה, כמו שמסביר בעל התניא, שאם האדם הוא חשב לעשות מעשה, עשה מעשה, ועשה איזה מתוך אהבת השם, עירת השם, יש למעשה משקל הרבה יותר גדול. בכל אופן למדנו שהפנימיות של היהודי היא טובה. היא יפה, ולכן אומרים לנו, הקהה את שיני הרשע. אתה שומע את הרשע, הוא מתלונן, הוא אומר כל מיני אמרות, מה העבודה הזאת לכם? בכל מיני וריאציות, בכל מיני צורות, בכל מיני שפות, בכל מיני נושאים. דע לך, התאוות מדברות מליבו, הקנאה מדברת מליבו, האוינות מדברת מליבו, התסכול מדבר מליבו. ולכן, אל תקה, בלי מכות, אל תקה אותו, אלא רק הקהה. תיטול את השנינות, את העוקץ שבאמרה שלו. מצד אחד שמאל דוחה, תדחה את הדברים שהוא אומר כמובן. דע מה שתשיב לאפיקורס. יחד עם זאת, גם ימין מקרבת. כמובן שלא כל אחד יכול לומר, העבודה הזו תהיה בידיים שלי, מכיוון שהאדם צריך לברוח מחברה רעה. כי טבע האדם להיות מושפע מרעיו, מחבריו, מהאנשים שהוא קרוב אליהם יותר מדי, וגם אם יאמר האדם לעצמו יש לי דעה מוצקה, ההרגשה הזו היא רק הרגשה עד שהוא יפגוש חברה, והחברה היא תדבר אל הלב, אל התאווה, אל הכבוד, אל הקנאה, אל כל מיני דברים שנמצאים בחדרי ליבו של האדם שהם לא תמיד טובים, וזה ישפיע על האדם. ולכן, דע לך, לגבי הרשע, אף אתה הקהה את שיניו. מצד אחד, להיזהר לא להתקרב. מצד שני, מי שראוי להתקרב, אז ידע לעשות את המלאכה בצורה של הקהה את שיניו. אל תילחם איתו, המלחמה שלו זה לא הוא. זה יעבור לו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד 20 שנה. הוא יבין, יפנים באיזה מקום הוא נמצא. הוא יעשה שינוי. אתה דבר איתו בנחת, ברוגע, בשלווה, דברי חכמים, בנחת נשמעים. אל תקה את שיניו עם כף, אלא אף אתה הקהה את שיניו. רק תקהה, תיטול את השנינות, את העוקץ שבדברים שלו, תענה בנחת רוח, בשלווה, ברוגע, הוא לא בטוח ישמע היום, אבל הדברים יהיו עלי בו, יום אחד כשהלב ייפתח, זה מה שייכנס, כמו שאמר האדמור מקוצק, והיו הדברים האלה על לבבכם, לא בתוך הלב, כי לא תמיד אפשר להכניס דברים אל תוך הלב, אלא שיהיה על הלב, יום אחד הלב ייפתח, זה מה שייכנס. אם כן הבאנו כמה פירושים, מה הכוונה? הפתה, הכה את שיניו. בואו ונסיים ונסגור מעגל עם מה שאמרנו. התחלנו עם ארבע הכוסות. בליל הסדר, כנגד ארבע כוסות של כוס פרו. מה הקשר? בין כוס פרו לארבע כוסות של ליל הסדר? התשובה היא, מסר המשקים רצה לצאת מעבדות, להיות בחירות. ומהי החירות שלו? להיות העבד לפרו ולא בבית האסורים? כך אנחנו רוצים לצאת מעבדות תחת עול היצר אל החירות, להיות עבדי השם. ומהו להיות עבד השם? לא רק לקיים תורה ומצוות, אלא גם מתוך אהבה. אין עבודת השם כעבודה מתוך אהבה, כדברי הזוהר. ולכן שותים יין, יין ישמח לב אנוש. ולכן תעלה, תתרומם. זוהי דרך העלייה, ההשתוקקות, השאיפה לעלות ולהתרומם. ומצד שני, לגבי הרשע, אף אתה הכה את שיניו. למה דווקא השיניים? נסיים ונאמר, השיניים זה האכילה. האכילה, אומרת הגמרא מסכת ברכות, זה שורש החטאים. כי מתי הארי נועם מתוך קופה של תבן? מתי האדם חוטא? כאשר הוא מתמלא בתאוות האכילה. ולכן, עשה טוב, תתעלה, תתרומם, תשאף לצאת מעבדות אל החירות. עשה טוב, אבל גם סור מרע, תקהה את השיניים, תאוות האכילה, וכך סור מרע ועשה טוב, דרך העלייה והיציאה מעבדות לחירות. היו ברוכים.
כאייל תערוג עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.